שלום עליכם, אהובי, ידידיי, מורי ורבותיי, שיר זה נמסר לזכות אבי מורי ואימי אותי שיחיו, לזכות חנה ליבה בת נחי גטוב ודינה בת שבע בת נחי גטוב ויושב ים צ'ילה בנרי סרות מושי דבן פשע דינה לברכה בצלה רוחה מעשה ידיהם גם לא ישמת מרתי אסתו בת רב שמואל. הגמרא במסכת קידושין אומרת, אמר רבא אמר רב נחמן, אומר אדם לביתו קטנה צאי וקבלי קידושייך. אדם יכול לומר לבת הקטנה שלו, שהיא מתחת לגיל המצוות, לצאת ולקבל את הקידושים שלה. תוספות הקשו, מה ברב נחמן להשמיענו? שאדם יכול לומר לביתו, צאי וקבלי קידושייך, והבת תתקדש בעצמה. דבר פשוט, שהבת יכולה לקדש באופן כזה. שהרי אפילו כשאמר למקדש תן מנה לפלוני ותתקדש ביתי לך, הרי הבת מקודשת בדין הרב, כפי שלמד לפניכם בדף זין, ואף שלא קיבל את המנה אלא נתנו לאדם אחר. אז כל שכן כשהוא אומר תן מנה לביתי ותתקדש לך, שיש לה להתקדש מדין הרב. מנים תוספות, זה לא מדין ערבות, אלא שהאב נותן לרשות להתקדש על ידי עצמה. כך כתב הרשב"א. וכן הביא הריטב"א, והריטב"א מוסיף, ואף אגב דקטנה אין לה יד, היינו מדין עצמה מכל מקום, כמו שיש לה לאב יד עליה לקבל קידושיה, והוא מרשה אותה מרוקן רשתו אצלה, הרי ידע כי ידו דומה קצת להרשה בעלמה. זאת אומרת, אומר הריטב"א, לקטנה אין יד, איך היא מתקדשת? מדין עצמה, איך היא מתקדשת על ידי עצמה? אז התשובה היא, מכיוון שיש לאבא יד עליה לקבל קידושיה, והוא מרשה אותה, הוא נותן לה רשות, הוא מרוקן רשותו אצלו, הוא מרוקן אצלה את הרשות שלו, את הכוח שלו, אז היד שלה כמו היד שלו, ולכן כמו סתם הרשאה, היא יכולה להתקדש. זה מקשה הריטב"א ולא מחובר. זה דבר קשה להבין. שתי בעיות. אחד, אין דבר כזה שקטנה מתקדשת על ידי עצמה, והיא הוכחה מהגמרה, שאין כזה דבר שקטנה יש לה כוח להתקדש על ידי עצמה. אז איך אפשר לקבל את הפירוש הזה? דבר שני, אם זה נכון, אז גם לאחר מיתת האב היא מקבלת קידושיה. כשהוא אמר למחיים צאי וקבלי קידושייך, אז לאחר מותו היא יכולה להתקדש כמו יהוד, שאפילו לאחר מיתת האב הבחורה יכולה להתחתן, השפחה יכולה להפוך להיות אשתו של האדון, אפילו אם האבא כבר נפטר. וזה אין הדעת סובלתו, אומר הריטב"א. אין הדעת סובלת שאם האבא אמר לבת לקבל את קידושיה, שיכולה אחר כך להתקדש אפילו אחרי שאבא מת. גם בהרשאה לא מצאנו שאחרי שהמרשה מת אדם יכול לפעול על פיו. אז מסביר בזה הגאון רבי אברהם יצחק בלוך, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת טלז, כך: איך אפשר שקטנה עצמה שאין לה יד לקבל קידושין יועילו קידושיה במקרה שאביה נותן לה רשות, משום שמתרוקן לה כוח האבא, מתרוקן אליה כוח האבא? שלכאורה איפה מצאנו בתורה שיוכל אדם למסור כוחו וזכותו לאחר, אם זה לא מכלל שליחות וזכייה? והרי קטנה לה בת שליחותי. ואם ככה, כמו שאין יכול למסור לקטנה אחרת, כמו כן לא יוכל למסור לביתו הקטנה. אז נראה לפרש כך, שמצאנו בכמה מקומות שאבא הוא השליח של ביתו, לעניין קבלת ביתה, קבלת גיטה. ומאידך מצאנו בכמה מקומות שאבא הוא הבעלים לעניין הגירושין. לכאורה דברים סותרים זה לזה. או שהוא השליח של אשתו, או שהוא הבעלים לעניין הגירושין. מה נכון? הפירוש הוא שיש עניין של בעלות על בעלות. יש שני רבדים של בעלות. בעלות עליונה, בעלות תחתונה. בעלות ותת בעלות, איך שנקרא לזה. אבל שני רבדים, שתי רמות של בעלות. כמו שמצאנו בדין, מה שכאן עבד כאן הרבו, שעבד יש לו כוח בעלים וכוח קניין. אלא שלאדון יש כוח בעלים מעל בעלותו של העבד. מאחר שנמכר לו העבד, נמכר לאדון עם כל דיניו ונמצא. שסוף בעלות העבד הרואה אצל האדון, ומה שקונה העבד ונעשה אליו בבעלים. הרי נגמר בעלותו אצל האדון. ובדרך זו יש לבר גם את הבעלות שנתנה תורה עליו בקידושי ביתו, שבאמת יש לו בת כוח בעלות על קידושיה. תנו האישות שלה, אלא שגמר בעלותה נגמר אצל אביה מאחר, שהוא הבעלים על הבעלות שלה. הוא הבעלים העליונים והיא הבעלים הנמוכים. וזה שונה דין קידושי הבת מדין עבד כנעני, ששם כל שזכה העבד וזכה הרעב, שוב אין לעבד שייכות לחפץ, והרי הוא נעתק לגמרי לאדוניו. אבל כאן בעלות הקידושין קיימת גם אצל הבת וגם אצל האב, שהוא הבעלין על דין הבעלות שלה. ולפי זה אפשר לבאר בסוגיה שלנו מה שאומר אדם לביתו קטנה, עצי וקבלי קידושייך, והיינו שמשמיע לנו הסוגיה שגם קטנה יש לה כוח בעלות על קידושיה, אלא שהאב הוא הבעלים העליונים, ומשום כך כל כמה שהוא מסכים שתקבל לי את קידושיה, לא חסרים רצונו ודעתו, שראה הוא מסכים לקבלת קידושיה, וצריכים רק מעשה קניין. ולעניין זה של מעשה קניין מספיק לנו גם בבעלים הנמוכים, דיינו הבת. ומה שלא מועילה, מה שלא מועילים קידושים בקטנה יתומה בצורה כזאת, היינו משום שאין לדעת. זאת אומרת, צריכים את שני הרכיבים, שני המרכיבים. צריך גם את הדעת של האבא, וצריך גם את היד של הבת. לבת יש יד לעצמה, אבל צריכים גם את הסכמת אביה. כשהיא רק קטנה, אין פה מרכיב של דעת, ולכן היא לא יכולה להתקדש. אבל כשיש את הדעת של האב, זה מספיק לנו. זה מספיק לנו שהבת תתקדש, כי יש לה יד ויש לו דעת. לכן כשהוא מסכים, היא יכולה להתקדש על פי הסכמתו, והקניין היא מבצעת. ואם תשאל, הרי האבא לא נתרצה לגבר המסוים הזה ספציפי, הוא לא יודע למי היא הולכת להתקדש, ואיך יכול להיות שיש, שנאמר שיש לו דעת? איזה דעת יש לו? הוא בכלל לא יודע, הוא לא יודע. אז אפשר לפרש שזה נכלל ממילא ברצונו, שכיוון שהוא מסכים שתתקדש למי שהיא תרצה בו, הרי זה כאילו הסכים ונתרצה לאותו אחד המסוים. אלא שיש לעיין בזה, שהרי בקניינים, אם אינו מפרט בדעתו, זה לא נקרא רצון. כמו שמוכח ממה שעושה שליח למכור, שלכולי אלמה צריכים להגיע מדין שליחות. צריכים להגיע לדין שליחות. אז אם לא מפרט, זה לא נקרא רצון. כאן אין שליחות כמו שאמרנו. אז יש לומר שחלוק דין קידושין משאר קניינים, שרבי קידושין לא צריכים רצון בפועל מצד המתקדשת לפעול התחלות, אלא מספיק במה שמבטלת את דעתה. ולעניין זה מועיל רצון האב אפילו במקרה כזה, כי זה רק ביטול הדעת, זה לא דעת יצירתית, דעת אקטיבית. כאן יש צורך רק בדעת פסיבית, ביטול הדעת, שאין לי דעת, יותר מדעת פסיבית, שאין לי דעת. אז זה אבא יכול לעשות באופן כללי. אם צריך דעת אקטיבית, אז זה צריך להיות יותר נקודתי, צריך שהוא ידע למי הוא מוכר. אם הוא לא יודע, אז צריך להגיע לדין שליחות. אבל כאן, שצריך רק ביטול הדעת, לא צריכים בכלל להגיע לדין שליחות, והאבא יכול לבטל את דעתו, שהיא תתקדש למי שהיא תרצה, כי זה תורש ביטול הדעת, ומילא היא מקודשת. ונמצא מעטה, שבאומר לה, צאי וקבלי קידושייך, זה מועיל מצד רצון אב הסכמתו. ובכל זאת, מעשה הקניין נחשב שנעשה עם הבת, ומשום כך, אם מת האב, כמו שהקשה ריטווה, צודק, ושוב היא אינה יכולה לקדש את עצמה, והטעם, שעניין הרצון לא מועילה דעת שלה לאחר מיתה. צריך רצון, היא לא בת דעת, זה רק רצון האבא פועל. ולא רצונה שלה. לגבי ייעוד, אומרים שיכול אדם לייעד אדון, לייעד אותה אפילו לאחר מיתת האב. והטעם, שכל שמחרב לאדון הוא מעכשיו, אין יכול לעכב, הרי בהכרח של עניין זה, כבר זכה האדון בזכות זו מכוח דין השפחות. הרי זה כמו שיש לו בשיעבוד לענייני אישות, ואם כן, לעניין זה, הרי כבר נפקע כוח האב, שמעתה לא צריכים עוד את רצונו, ורק כלפי מעשה הקידוש של ייעוד, צריך שיתן אדון כסף, ויקדשן עליו בסוף. ולעניין זה, בוודאי, מספיק במעשה הבת. כך באמת מבאר הריטווה לחלק, הרשב"א, סליחה, לחלק, אומר, ואף הפי שאינו דומה לגמרי, אי אפשר לדמות את זה לייעוד, תבהד רבי יוסי, שהוא מייעד אותה בסוף, את השפחה, אילו רצה לחזור בו, אינו יכול, אבל לא יכול לחזור בו, אם הוא רוצה, אלא אם כן קדשה ממש לאחר, ובאומר לביתו, צאי וקבלי קידושייך, אם רצה לחזור בו, הדעת נותנת שחוזר. אז ביור דברי הריטווה, כמו שהסברנו, כמו שביארנו, שכאן הרי הועילה המחירה לעניין שאין צריך עוד לדעת ורצון האב במקרה של יהוד, וכבר קיבל באדן זכות לעניין זה שיוכל לקדש אותה בעל כוחו של האב. שיטת התוספות גם בעל כוחו של הבת, שהזכות שיש לאב כבר הועילה לעניין שיזכה באדון, ולכן אפילו כשמת האב זה מועיל, שצריכים רק מעשה קידוש, עניין זה מספיק במה שנותן כסף ונעבר עם הבת. זה מה שמביאים מרבי יוסי, שבקטנה שיש לה יד לקידושין ויש לה כוח בעלים לפור במעשה, או מועילה קבלת הכסף שלה לקידושין, כל כמה שאין עיכוב מצד רצון האב, הוא יכול לקדש אותה. זה כמו אמה שכבר זכה אדון לקדשה בר כוחה של האב, או כמו הדוגמה של הגמרא, אומר לה צאי וקבלי קידושייך, אז יש הסכמה של האב. אלא ההבדל הוא שאם האב נפטר, אז בייעוד אז יש לו כבר את הזכות לאדון מלפני כן, ברגע שהוא קנה אותו, למה יש לה זכות לשאת אותה לאישה, כבר לא צריך את דעת האב. אבל כאן, כל עוד שלא קידש אותה, אין לנו את דעת האב. ואם האב לא נפטר והאב עדיין חי, אז יש לנו את הסכמת האב, כשהוא אומר צי וקבלי קידושייך. אבל אם האב נפטר, כבר אין לנו את האב להסכים לרצות, ולא אין דעת, ולכן זה כבר בלתי אפשרי. מה שאין כן, כשהאבא קיים והבת מקבל את הקידוש, כמו שאמרנו, יש לה בעלות, אלא בעלות תחתונה, בעלות נמוכה, אבל זה מספיק לנו שהיא תקבל את שיט, שהיא תבצע את מעשה הקניין, היא תהיה שותפה במעשה הקניין ותקבל את הקידושין, ומצד הרצון, הדעת, בשביל זה מספיק דעת האב. הדברים נפלאים, והיא רצון שלא רק נחזור לשנות פרק זה וסוגיה זו, אלא גם נחזור לתורת הרב בלוך, שהיא מתוקה, מדבש ונופת, סופים. שלום, שלום, אהוביי, ידידיי, מוריי.